הגענו לדף נון עמוד א' בשורה השלישית. אגב, הדיון במשנה לגבי מי שיצא מירושלים, הגמרא מביאה פסוקים בזכריה ודורשת אותם, פסוקים שעוסקים במלחמת גוג ומגוג. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. אור יקרות, יש אומרים שהכוונה אור בהיר, יהיו אלה יקרות וכיפאון, כלומר אור עמום, אור לא בהיר. אור יקרות זה אור בהיר וכיפאון זה לא בהיר, זה הפשט של הפסוק. בכל אופן, מה יקרות וכיפאון? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, זה אור שיקר בעולם הזה וכפוי לעולם הבא. מדובר לאור השמש, שהוא חשוב כמובן לכדור הארץ בעולם הזה, והוא קל ערך, אין לו כל כך ערך בעולם הבא. אבל יוחנן אמר, אלו נגעים ואוהלות, פרשיות בתורה, סוגיות בתורה שהן קשות, יקרין הן בעולם הזה, קשים להבנה בעולם הזה, וכפויין הן לעולם הבא, ואילו יעשו קל להבנה בעולם הבא. ורבי יהושע בן לוי אמר, אלו בני אדם שיקרין הן בעולם הזה, הם נחשמים במעמד גבוה בעולם הזה, וכפויים הן לעולם הבא, ואילו יעשו במעמד נמוך בעולם הבא. כעד רבי יוסף ברידר, רבי יהושע בן לוי חלש והתנגיד, כמו הסיפור המעשה עם בנו של רבי יהושע בן לוי, שהוא היה חולה וכנראה התעלף או איבד הכרה, כי הדר אמר לאבו מהי חזית, כשהוא חזר להכרתו, שאל אותו רבי יהושע בן לוי, אביו, מה ראית שם בעולם הבא? אמר לי, עולם הפוך ראיתי, ראיתי עולם הפוך, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אלו שנחשבים עליונים פה בעולם הזה, חשובים, הם למטה שם בעולם הבא. ואלו שנחשבים בתחתית המדרגה בעולם הזה, אין להם מעמד, דווקא בעולם הבא הם למעלה. אמר לו, בני עולם ברור ראית, אדרבה. באמת, בעולם הבא מתברר הבירור האמיתי לגבי המעמד של אנשים שונים. ושאל אותו עוד, אנן היכי אתם, אנחנו תמלי חמים, איך נחשבים שם? כי היכי דיתו אנן הכה, הכי תינין אתם. כמו שאנחנו נחשבים כאן, כלומר יש לנו מעמד של תמלי חמים, גם שם אותו דבר. עוד אמר לו, בנו של רבי יהושע בן לוי, שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה הכוונה תלמודו בידו? או שהכוונה שאדם חוזר על לימודו ויודע אותו היטב, או הכוונה שיש לו חידושים משלו. ושמעתי שהיום הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. וגמרא שואל מי זה הרוגי מלכות, לדוגמה להרוגי מלכות. מה נינו? הנה הם רבי עקיבא וחבריו, משום הרוגי מלכות ותו לא, דווקא בגלל הרוגי מלכות, רבי עקיבא וחבריו היו קדושים ועליונים מאוד, לא רק בגלל הרוגי מלכות, היה להם מעמד גבוה בלי קשר, אלא הרוגי לוד. מדובר על הרוגי לוד, שסיפור פעם בתקופת הכיבוש של רומי שארץ ישראל, אז הבת הקיסר נמצאת הרוגה, והרשימו את היהודים. ורצו לגזור, להרוג את כל היהודים וכו', ושני אחים צדיקים, הם הודו בשקר ושהם הרגו, ונהרגו באמת על ידי המלכות, וזה הכוונה הרוגי לוד. עוד הגמרא דורשת להמשך הפרשה שם, הפרשייה שם בזכריה, ביום ההוא, היא על מצילות הסוס קודש להשם. מהי מצילות הסוס? שלושה פירושים. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על ירושלים עד שהסוס רץ ומצל. הקדוש ברוך הוא יוסיף על שטחה של ירושלים כל כך הרבה, במרחק כזה שהסוס רץ מתחילת היום עד חצי היום, עד שמתחיל להיות, השמש מתחיל להטיל צל תחתיו, כלומר עד אחרי חצי היום. זה מצל, משון צל. רבי אלעזר אמר, כל מצילות שתולים לסוס בין עיניו יקודש להשם. זה אולי הפשט הפסוק שהפעמונים שתולים על הסוס, הם יהיו קודש להשם. כלומר, אם עוד השיח, אנשים יסירו את הקישוטים האלה, וכל כך ירצו לנדב אותם לבית המקדש, אז מזה יתלהבו מהקודש, אז ינדבו אפילו אותם, יקשטו את בית המקדש עם כל הדברים שהם רגילים להתקשט בהם. רבי יוחנן אמר, כל ביזה שבוזזים ישראל, עד שעה שהסוס רץ ומצל יהיה קודש להשם. רבי יוחנן אמר, שבעצם עם ישראל יתעשרו ממלחמת גוג ומגוג, ויביאו את כל הביזה לבית המקדש, ואז בעצם יהיה המון עושר בבית המקדש. עד שעה שסוס רץ ומצל, עד חצי היום, יהיה קודש להשם. אז הגמרא אומרת, דישלון למד אמר הפירוש השלישי רבי יוחנן, כל ביזה שבזו ישראל, הנה דכתיב היה סירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. המשך הפסוק שם, מביום ההוא יהיה, או על מצילות הסוס, כתוב, והיה סירות בבית השם, הסירות יהיה כמזרקים לפני המזבח. וצריך להבין את הפסוק, אז למי שאומר שהעם ישראל יהיו כל כך עשירים, הסירות, כלי הבישול, יהיה כל כך הרבה נדבות שינדבו לבית המקדש, אז גם כסירי הבישול, הם יהיו כמזרקים לפני המזבח. מה הכוונה כמזרקים? מזרקים, הכוונה יהיו מכסף וזהב. יהיה כל כך הרבה עושר בית המקדש. אז זה מובן. אלא מה דמר, באנך תרתי, למי שדורש את שני, למי שמפרש את שני הפירושים הראשונים, מה היה הסירות בבית השם? איך הם מסבירים את המשך הפסוק? והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. זה הרי לא דובר על עושר של ישראל. אלא אומרת כמה, מילד האחרית אגב, באמת נכון, החלק השני של פסוק, עושה כמשהו נוסף, משהו אחר. דמתעטרי ישראל ומתנד ויומייטי, התעשרו ישראל והתנדבו מאושם ויביאו אותם לבית המקדש. בישפל מלמד אמר, ביזה, היינו דכתיב, לא יהיה כנעני עוד בבית השם צבאות. וגם הפסוק הבא, פסוק כ"א, צריך גם אותו לפרש. אז בישפל מלרבי יוחנן, שם אמרנו, כמו שאמרנו, עם ישראל התנדבו כל כך בית המקדש, זה מה שכתוב בפסוק, ולא יהיה כנעני כנעני, מלשון סוחר. לא יהיה עוד סוחר בית השם צבאות, כלומר נדבות. שם ישראל התנדבו בית המקדש, יהיה כל כך גדול עד שגזברי ההקדש לא יצטרכו לסחור בנכסי ההקדש. אלא מה דמה נחתרתם לשני הפירושים הראשונים שלא דיברו על עושר של עם ישראל. מה ולא יהיה כנעני בבית השם? מה הכוונה? אלא אמר רבי ירמיה, אין כאן אני, דרשו כנעני מלשון כאן אני. אז ולא יהיה כנעני, הכוונה אין כאן אני, זה הכוונה. אומרת הגמרא, לפי הפירוש הראשון, וכנעני מנען דיקרי תגר. מי אמר שכנעני זה סוחר, זה תגר. אלא לומדים את זה מפרשת יהודה, דכתיב היה שם יהודה בת איש כנעני, ויקחה לאישה. מה כנעני? מה כוונה כנעני? שהוא היה גר בכנען? אילה בכנעני ממש, שהוא היה תושב ארץ כנען, אפשר בא אברהם והזהיר את יצחק, בא יצחק והזהיר את יעקב, שניהם אמרו, לא לקחת אישה מבנות הכנעני, ויהודה עזי ונאסי, ויהודה הלך ולקח, התחתן עם אישה כנענית, לא ייתכן, אלא אמר רבי שמעון בן לקיש, בת גברא תגרא, בת איש סוחר, זה הכוונה. דכתיב, כנען בידו באוזני מרמיה. ריש לקיש מביא סיוע לעניין זה שמשמעות המילה כנעני זה סוחר, כנען זה סוחר, בידו מאזני מרמה, מאזני שקר. ויבייתנו מהכה, או אשר סוחרי השרים כנעני הנכבדי ארץ, סוחרי השרים וכנעני, זה סוחרי הנכבדי ארץ, זה פסוק בישעיהו. עוד דורשים מפרשיה בזכריה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, גם השם יהיה אחד וגם שמו אחד. עומד גמרת הוא עין עליו אחד הוא, וכי עד אותו יום השם לא אחד? מה הכוונה שאז השם יהיה מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? אמר רבי אחא בר חנינא, לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והאמיתי, ובשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. הרי בעולם הזה אדם יש טוב ויש רע, יש טוב אדם מברך טוב ומיטיב, יש רע עדיין האמת, ולעולם הבא כולו הטוב ומיטיב, כל הדברים יהיו הטוב ומיטיב. האדם יראה רק את הטוב, יראה איך שהכל בסוף לטובה, ולכן או שיראה באמת איך הטוב לא רק בסוף לטובה, אלא באמת זה טוב ממשי, בעולם הבא האמת תתגלה, ולכן יברך רק הטוב ומיטיב, לא יהיה דיין האמת. זה הכוונה, השם אחד. ושמו אחד, מה הכוונה? מי אחד? עתו היין עליו שמו אחד, ובכי היום אין שמו אחד, הקדוש ברוך הוא לא שמו אחד, אז באמת אמר רב נחמן בר יצחק, לא כל עולם הזה העולם הבא. העולם הזה נכתב ביוד ה' ונכתב באלף ד', כלומר נכתב ביוד כו כ', ונכתב באלף ד' ויהו, כשאדם אומר את שם השם, נקרא באלף ד' נון יוד, אבל העולם הבא זה לא כך, כולו אחד, נקרא ביוד כ' ונכתב ביוד כ', יגידו יוד כו כ', בשם המפורש. אז באמת מה יעשה בעניין? זה סבר רבה למדרש בפרק, רבה חשב לדרוש בציבור על המשמעות של שמות השם. אמר להו סבא לאלם כתיב. כתוב, דווקא הפרשת של השבוע שלנו, שכתוב, לא זה שמי לעולם וזה זרחי לדור דור. לעולם כתוב לבב, כלומר חסר, כמו לאלם, שלפעמים יש צריך להלים את שם השם. ולכן הוא אמר, ההו סבא לא כדאי לדרוש על שמות השם בציבור. רבי אבינה רמי, הוא הקשה סתירה כתיב, זה שמי לעולם. משהו שיש להעלים, כמו שאמרנו בלבד, וזה אחרי זה כתוב מיד, זה זכרי לדוב הדור, אדוב, צריך להזכיר את שם השם. אז איך זה מתיישב? אמר קדוש ברוך הוא, לא כשאני נכתב אני נקרא, בדיוק זה ההבדל. אני נכתב אני ביוד קי, אבל נקרא אני באלף דל דון יוד. וזה בדיוק העניין, שמסתירים ולא אומרים את השם המפורש. בזה סיימנו את פרק שלישי, מסכת פסחים, הדרן הלך אלו עוברים, מתחילים את פרק רביעי. פרק רביעי עוסק במנהג, הגדרת מנהג והתוקף של מנהג. נתחיל במשנה הראשונה. מקום שנהגו לעשות מנחה בערבי פסחים עד חצות עושים. מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. כלומר עד חצות היו כאלה שנמנעו מלעשות מלאכה בערב פסח, בי"ד בניסן. אחרי חצות אנחנו נדון באמת האם זה איסור או לא. פשוט יש איסור ויש דיון למה. אבל בכל אופן עד חצות יש נהגו להימנע מעשיית מלאכה. ויש מקומות שנהגו שעשויים, תלוי. אז איפה שנהגו הוא נהגו, איפה שלא נהגו לא נהגו. מה קורה אם אדם משנה את מקומו? ההולך ממקום שעושים, עושים מלאכה לפני חצות בערב פסח, למקום שאין עושים. או מקום שאין עושים, למקום שעושים. מה קורה? עכשיו מדובר על דווקא לאדם שהוא הולך לשם לזמן מה, אבל חוזר למקומו אחר כך. אם הוא לא חוזר למקומו, והוא עובר למקום החדש, זה כבר דין אחר, ונראה את זה בגמרא. אז אומרת המשנה, נותנים עליו חומי מקום שיצא משם, וחומי מקום שהלך לשם. כלומר, בין כך ובין כך עשו במלאכה. והגמרא תדון בזה בהרחבה, אבל בין אם הולך למקום שאין עושים לא עושים, או עושים אין עושים, לא עושים מלאכה, כי חומרי שני המקומות. ואל ישנה אדם מפני המחלוקת, גם הגמרא בדיוק תסביר איך החלק הזה של המשנה קשור למשנה וממשיכה, ויש בזה פירושים שונים, נראה את זה היטב בגמרא. כיוצא בו המוליך פירות שביעית במקום שקלו, במקום שלא קלו, פירות שביעית שנגמרו צריך לעשות ביאור שביעית. כלומר, התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. כלומר, פירות שביעים מותרים לאכילת אדם ובהמה. אבל דרשו חכמים לבהמתך ולחיה, דווקא כל זמן שחיה אוכלת בשדה, אז מותר אדם לאכול מאותו מיני הבית. אבל אם קלה המין הזה, הפירות האלו מהשדה, אסור גם לאדם לאכול, וצריך לעשות ביאור שביעית. יש אומרים ביאור זה שריפה ממש, יש אומרים ביאור או כילוי, יש אומרים ביאור זה הפקר. בכל אופן אומרת המשנה, כיוצא בו המוליך פירות שביעית במקום שקלו, למקום ש... כן, הוא הלך במקום מולי, הוא לוקח פירות שביעית במקום שכבר קלו, כבר אין את המין הזה, למקום שלא קלו, או במקום שלא קלו למקום שקלו, הוא חייב לבאר, בין כך ובין כך, חומי מקום של שניהם. רבי יהודה אומר, צא ועזה לך הפתה, מה בדיוק דיבר רבי יהודה, הגמרא תבאר את זה, יש פה כמה דברים סתומים במשנה, אנחנו נצטרך לפרש את זה בגמרא. אומרת הגמרא, מה יהיו הרבה פסחים? הרי לכאורה, אומרת המשנה, שמקום שנהגו לעשות מלאכה, עד חצות עושים, במקום שלא נהגו, אין עושים. משמע שאחרי חצות, אסור לעשות מלאכה בערב פסח. על זה אומרת הגמרא, למה דווקא הרבה פסחים? הרי אפילו הרבה שבתות והרבה מטבים למי. הרי לכאורה גם בערב שבת סתם ככה, בערב יום טוב, לא עושים, יש איסור גמור לעשות מלאכה. לא עושים מלאכה, אז למה דווקא בערב פסח? מאיפה לומדים? זה תניה, הוא עושה מלאכה בהרבה שבתות, בימים טובים, מן המנחה ולמעלה, אין הוא רואה סימן ברכה לעולם. הוא לא רואה סימן ברכה. מהמנחה ולמעלה, אולי זה מנחה גדולה, חצי שעה אחרי חצות. ומדוע? כי גם בערב פסח צריך לעסוק באו קורבן פסח, או בגלל שזה היום טוב של האדם, והוא צריך להכין את צורכי הפסח, כלומר או זה או זה, או ביום טוב ושבת, כי הוא צריך להכין צורכי שבת וצורכי יום טוב. אז למה, מה מיוחד בערב פסח, אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, הטה מן המנחה ולמעלה עוד אסור, לגבי הרבה שבת טוב וערבי ימים טובים, כמו שלמדנו, זה רק מן המנחה ולמעלה. אפילו סמוך למנחה, בזמן שלפני מנחה עוד מותר. אבל אחרי מחצות, אז זה כבר הבדל, תלוי אם זה מחצות או מן המנחה ולמעלה, אינמי גם הטעם סימן ברכה עוד לא חזה, בערבי שבתות והרבים טובים אמרנו שזה רק סימן ברכה, הוא לא רואה סימן ברכה לעולם מהמלאכה הזאת, אבל לא אמרנו שעשו ממש, אבל שמותי לא משמדין, לא מנדים אותו, כלומר אדם לא עבר לאיסור, אבל אחר בבי פסח שמותי אינם משמדין עלי, מנדים את האדם שעושה מלאכה, זה לא רק שלא רואה סימן ברכה, כלומר יש פה מה, הוא עובר לאיסור ויש לו עונש נידוי. גופה, גמרא מביאה את כל הברייתא, עושה מלאכה בערבי שבתות וערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה, ובמוצאי שבת ובמוצאי יום הכיפורים, מוצאי יום טוב ומוצאי יום הכיפורים, שאז כבר הוא עושה, יש פה חשש שמה הוא כבר עושה מלאכה, כשעוד לא נגמר היום, ובכל מקום שיש שם נדנוי אווירה, זה הכוונה נדנוי אווירה, לתויי תענית ציבור, לרבות גם תענית ציבור על עצירת גשמים, לא סתם תענית ציבור, דווקא על עצירת גשמים, אז אינו רואה סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה. עוד ברייתא, בעניין מניעת מלאכה בערבי שבתות, תנו רבנן, יש זריז ונזכר ויש זריז ונפסד, יש שפל ונזכר ויש שפל ונפסד. כלומר, יש זריז ונזכר, מה כלומר זריז ונזכר? יש בעל מלאכה שהוא זריז ונזכר, דאביד כולי שבתא, ולא אבי מעלי שבתא. הוא עושה מלאכה כל השבוע, ולא עושה מלאכה בערב שבת. אז הוא זריז שהוא עושה מלאכה, ונזכר, הוא מקבל שכר על זה שהוא מקיים את המצווה, לא עושה מלאכה בערב שבת. והוא זריז ונפסד, יש זריז ונפסד, אדם שהוא זריז ונפסד, מי זה? דאביד כולי שבתא, ואביד מעלי שבתא, הוא עושה מלאכה אומנם כל השבוע והוא זריז, אבל הוא גם עושה מלאכה בערב שבת, בזמן שאסור לעשות מלאכה. שפל ונזכר, מה זה שפל ונזכר? אדם שהוא לא עושה מלאכה, הוא לא אביד כולי שבתא, ולא אביד מעלי שבתא, הוא לא עושה מלאכה כל השבוע, כלומר, הוא מתעצל מלעשות מלאכה כל השבוע, אבל יוצא שהוא נזכר, כלומר, למרות שהוא לא עושה את המצווה בשם המצווה, אלא הוא לא עושה מלאכה בכלל, הוא נזכר על ידי עצלנותו, שלא, אז לכן בזה הוא פחות לא עושה מלאכה בערב שבת, זה הכוונה שפל ונזכר. ויש שפל ונפסד, דולא אבי כלו שבתא, הוא לא עושה מלאכה כל השבוע, ואבי בעלי שבתא, ודווקא עושה מלאכה בערב שבת. אמר רב, אני נשי דמחוזה, אותם נשים שבנות העיר מחוזה, אף על גב, דהי דולא אבטן אבית המעלי שבתא, אף על פי שמה שהם לא עושות מלאכה בערב שבת, משום מפנקותה הוא, זה בגלל פינוק, לא בגלל כבוד השבת, דהי כל יום הנמי לא כעבדה, הרי כל יום לא עובדות, אף על פי כן, אפילו אחי שפל ונזכר כזה, אף על פי כן, קוראים שפל ונזכר, כלומר נחשבת המניעה שלהם לנסות מלאכה בערב שבת כמצווה. ולומדים את זה שיש דבר כזה מצווה שלא לשמה. מתוך באמת שפל ונזכר לומדים שיש ערך למצווה שנעשית שלא לשמה. על זה רב רמי, רבי הקשה סתירה, כתיב גדול עד שמיים חסדיך. הוא כתיב כי גדול מעל שמיים חסדיך. זה עד שמיים ומעל שמיים. הכיצד? כאן בעושים לשמה. כן? במקרא השני, כי גדול מעל שמיים חסדיך, זה מי שעושה לשמה. וכאן בעושים שלא לשמה. הם רואים שיש גם שכר למי שעושה את השלא לשמה. כדי רבי דמר רב, תאמר רבי דאמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא נשמע, הוא לא לומד, הוא לא מקיים מצוות לשמה, מתוך שלא נשמע, בא לשמה, ואלא מה? שזה עד שמיים חסדך, ולא מעל שמיים חסדך. הגמרא מביאה כמה דברים, כמה ברייתות, לגבי דברים מסוימים שמי שעוסק בהם לא רואה בהם סמיין ברכה. תנו רבנן, המצפה לשכר אשתו וריחיים, כלומר שכר ריחיים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה זה שכר אשתו? עומד כמו המתקולטה, כלומר מוזניים. מי שרוצה להתפרנס את זה שאשתו תסתובב בשוק עם מוזניים כדי להזכיר למי שצריך, אז לא יראה מסימן ברכה. כי השכר הוא מועט ואשתו מתבזה בגלל זה. ריחיה, שכר ריחיים, זה אגרתה, זה שכירות. כלומר מי שרוצה להתפרנס מהשכרת ריחיים, גם לא יראה בזה בסימן ברכה, כי זה דבר שהטרחה גדולה והשכר מועט. אבל עבדה ומזבנה, אבל כמובן אם אישה עושה מלאכה, סחורה, יש לה חנות, מוכרת, זה ודאי דבר טוב. זה לא שאישה עובדת, זה לא דבר טוב. השתבוכה, משתרך בקרא, כתוב משבח, דכתיב, סבינה עשתה ותנקור, כך כתוב אשת חי. עוד ברייתא אחרת, אמרו רבנן, מסתכר בקנים שמסתכר במכירת כל מיני מקלות דקים, יש הרבה מקלות לעשות גדר או מחיצות ובקנקנים, אינו רואה סימן ברכה לעולם, היית אמה? כיוון דנפיש הפחזיהו שלטה בו עינה, מכיוון שהרבה אנשים מסתכלים בהם, מתבוננים בהם, רואים הרבה מכות, מתבוננים בהם, מסתכלים בהם, מדקדקים בהם, וכשיש הרבה אנשים מסתכלים בזה, תוהים על כמה זה ואיך זה בדיוק, ואז מתוך כך יש עין הרע, שלטו בעינה. כשהבריאות מתבוננות במשהו, יש בזה עין הרע, ולכן לא רואים בזה סימן ברכה. תנו רבנן, תגרי סימטה, תגרים שיושבים ומוכרים בסימטאות השוק, שהסחורה מוצגת לעיני כל, וגם מגדלי בהמה דקה, מי שמגדל כבשים ועיזים, קוצצי אילנות טובות, כלומר מי שמוכר אותם לעצים, ונותנים עיניהם בחלק יפה, או מי שמקפיד תמיד לקח את החלק היפה כשמחלקים איזה משהו, כל אלה אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה היא טעמה? תתר באינשי, בני אדם תוהים בהם, תמהים עליהם. מי שיש לו סחורה גלויה לכל זה ברור, הבריאות מסתכלים על הסחורה וכו'. מגדלי בהמה דקה, מתוך שהבהמות הן רעות בשדות אחרים, רעות בשדות אחרים, לכן אנשים מקפידים עליהם, צובחים עליהם, מתבוננים בהם. קוצצי אילנות טובים גם כן, אנשים תמהים, למה קצצו את האילנות? וגם מי שתמיד נוטל בחלק יפה אותו דבר, תוהים בבני אדם, למה דווקא הוא לקח את היפה? ושוב, יש בזה עין הרע. תנו רבנן, ארבע פורטות אין בהם סימן ברכה. כלומר, ארבע כספים אין בהם סימן ברכה. שכר כותבים, מי שכותב ספרי קודש, כתבי קודש, תפילין, מזוזות, ושכר מתורגמים, מי שעומד לפני החכם בשבתות להשמיע את הדרשה לרבים, שכר יתומים, השכר שמי שמתעסק במעות של יתומים קטנים כדי לקחת חלק מה, הוא מקבל שכר מזה, מהמעות של היתומים. והוא מתעסק בזה, אבל הוא מקבל שכר מזה. ומעות הבאות מדיית הים. רווח שאדם מרוויח מדברים שהוא שולח בסחורה למדיית הים, בספינות. אז בשביל מה שכר מתורגמים? זה מובן שכר מתורגמים. למה? בשביל דמי חסיק שכר שבת. אין בו סימן ברכה, כי נראה כאילו שכר שנוטל בשבת. המלאכה שנעשתה בשבת. כי הוא מתרגם את הדרשה של הרב בשבת. ומעות יתומים נמי, גם כן מעות יתומים, לאו בני מכילה נינו, היתומים הקטנים הם לא בני מכילה, אין בקומחם למחול על שלהם, זה נראה כאילו הוא גוזל אותם, ולכן כי הם לא בני דעת עדיין, הם קטנים, ולכן למרות שזה מותר להתעסק במעות עבור היתומים ליטול את שכרו, עדיין אין בזה סימן ברכה. ומעות הבאות מיד הים, גם כן זה מובן, משום דלאו כל יום מתרחש ניסה, לא כל יום מתרחש נס, כלומר ספינה ומדיית הים זה דבר של סכנה, לכן הגיוני שאולי לא ירוויח ויקרה אסון. אלא שכר כותבים, מי שכותב ספרי קודש, פינו מזוזות, מה איתם? למה לא יראו סימן ברכה? אמר רבי יהושע בן לוי, 24 תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים תפילין ומזוזות, שלא יתאשרו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתאשר, ככה ישבו תעניות אנשי כנסת הגדולה כדי שלא לא יתאשר. למה? אלמלא מתאשרים כותבים. אם יש להם הרבה כסף, לא יכתבו ולא יהיה מספיק כתבי הקודש בשביל אנשים שצריכים אותם. ואז זה הסיבה שלא רואה סימן ברכה, כלומר זה משהו משמיים כביכול, או בגזירת חכמים פה, שלא יתאשרו. עוד ברייתא תנו רבנן, כותבי ספרים תפילין ומזוזות, הן ותגרין ותגרי תגרין, גם הן וגם הסוחרים והסוחרים של הסוחרים, וכל העוסקים במלאכת שמיים לעיתויי מוכרי תכלת, גם מי שמוכרי תכלת לציצית, אינן רואים סימן ברכה לעולם, כמו שאמרנו, אם יתאשרו, יפסיקו להתעסק במלאכתם. אבל הברייתא אומרת, ואם עוסקים לשמה, אם עוסקים במלאכה לשמה, כלומר, הכוונה שלהם באמת לאפשר לאנשים לקיים מצוות ולא רק להתעשר, לא רואים את זה רק כעבודה, אלא כלשמה לשם שמיים, אז רואים, בהחלט הגיוני שיראו סימן ברכה, כי ימשיכו להתעסק בזה גם אם יתעשרו. טוב, הגענו לבני ביישן, זה נראה בעזרת השם בדף הבא, לגבי מי שעושה מלאכה הולך ממקום למקום, ועשיית מלאכה בערבי שבתות וערבי בערב פסח. חזק וברוך.